40 דקות. אחרניסטיות, פרק 23, איזה כיף. אחרי קצת אתגרי טכנולוגיה, זה הסתדר. אני צביעה,
ממש.
אחלניסטית, והחלמה, תודה לאל, בזכות 12 הצעדים המדהימים של הספר הגדול. והיום איתי אורחת חדשה, פעם ראשונה אצלנו בפודקאסט, בתקווה לא עוד הרבה. אני אתן לה להציג את עצמה.
כן, אז אני באמת בפעם הראשונה בפודקאסט, שמי רוני, ואני אכלניסטית, ואני החלמתי, ואני בהחלמה, ואני מרוצה בעזרת התוכנית ובעזרת האל, ונקשיב למה שיש לנו להציע ונחכים.
איזה כיף, איזה כיף לגמרי, הלימוד הזה בחברותה, גם כשזה רק שניים זה כבר חברותה, וזה כל פעם עולים דברים שאני אומרת וואו, כאילו מאיפה זה? אז זהו, אז
נכון.
אנחנו ממשיכות באמת בפרק השני, ויש פתרון בעמוד 18, באיזה קטע שהקטע הזה מתחיל במחלה מסוג זה, ואנו הגענו לאמונה שזו מחלה. כל כך הרבה שנים, כאילו הקטע הזה של מחלה, מה אני חולה, זה כאילו נשמע לי בקונוטציה שלילית. והיום אני אומרת, מחלה זה אומר שאף אחד לא אשם. כאילו פעם הייתי מאשימה את ההורים שלי, אחרי זה את בעלי, כן? והיום אני אומרת, לא הם אשמים. נכון, יש פה עניינים גם של גנטיקה, של חינוך, אבל הם לא אשמים, וגם אני לא אשמה. משהו דפוק אצלי, סליחה על השפה, משהו דפוק אצלי בגוף, והוא מגיב בצורה לא הגיונית ומזיקה לעצמו, שזאת האלרגיה שדיברנו עליה, ולהבין שאם בן אדם חולה, אם בן אדם חולה בסרטן חלילה, בסוכרת, בחוטף התקף לב, אף אחד לא בא ואומר לו, נו נו נו, אומרים לו, תקשיב, כדאי לך לעשות ככה ואחרת, זה יעזור לך. אבל לא כועסים עליו, ואף אחד לא נפגע מזה שמישהו חולה באיזושהי מחלה. אבל במחלה שלי, המון אנשים נפגעו בדרך. גיליתי את זה ממש, אגב, לא מזמן, עד כמה פגעתי בנעורים שלי, באנשים, שלא היה לי מושג. שפגעתי בהם בפנים החמוצות שהיו לי כל הזמן, בהתנגדויות, ומעניין אותי איך זה אצלך, המילה הזאת מחלה, אם מיד קיבלת אותה, או שהיו לך התנגדויות כלפיה, איך היא עזרה לך אולי?
אז אני חייבת לציין שהיות ואני באופן אישי הגעתי לתוכנית הזאת לא מתוך מצב של, לפחות לא הייתי מודעת למצב, אלא הייתי יותר במצב נפשי, באיזשהו דיכאון, באיזה אבל. ואז כשהגעתי לתוכנית הייתי כל כך רציתי לקבל עזרה ולצאת מתוך המערבולת היותר הנפשית, שאמרו לי מחלה, הסכמתי. אני אפילו לא זוכרת שנתתי על זה את הדעת, כמו שאמרו לי אלרגיה, שגם כן זה מושג שכבר שמענו בפרקים קודמים. אז אמרתי, בסדר, אלרגיה אני מכירה מקונוטציה אחרת, אבל זה מאוד עוזר לי להבין שזו תופעה, שזה איזושהי תופעה, זה איזושהי תגובה. כי בדרך כלל אלרגיה זו תגובה למשהו, למאכל, לפריחה, לכל מיני דברים מהסוג הזה, וזה מתבטא במשהו. זה יכול להיות בנפיחות, זה יכול להיות... אז עצם זה שקראו לזה אלרגיה, זה דווקא מבחינה הזאת, סידר לי קצת את העניין בראש, כי אלרגיה אני יודעת מה זה. ואם זה נכנס לתוך העניין של החלנות כפייתית ומאוויים ותמיהות ודברים כאלה נכנסים תחת הכותרת של אלרגיה, אז זה עזר לי להבין. זאת אומרת, אני השתמשתי בזה באמת בתור כלי שנותן לי איזשהו תיאור מתוך מושגים שאני מכירה אולי ממקום אחר, אבל בהשאלה הם התאימו לי, כי זה עזר לי להסתדר איתם. ואותו דבר לגבי מחלה, שאנחנו מכירים מחלה מכל מיני דוגמאות, גם שאת דיברת עליהן, צביה, ואמרת סכרת, אמרת מחלות לב, אמרת גם סרטן. אז כשאנחנו אומרים מחלה, אנשים מבינים שיש משהו שהוא לא תלוי בנו, והוא לא, אנחנו לא בחרנו בו, הוא הגיע אלינו שלא מבחירה. ולכן זה דווקא שני מושגים שאני לא זוכרת שהייתה לי התנגדות אליהם, כי הם היו כאילו נראו לי שאולים ממקום אחר, אבל עזרו לי לפענח את המצב שבו אני נמצאת. ככה אני זוכרת את עצמי מתייחסת אליהם. וגם כשדיברנו על מחלה ועל החלמה, שזה גם אותן אותיות, זה שתי מילים שמורכבות מאותן אותיות, אז יש לזה גם איזשהו פתרון, זה כבר מעיד על איזשהו פתרון חיובי, כי אם יש החלמה, אז שווה להשקיע במחלה, זאת אומרת, יש לנו תרופה למחלה כדי להגיע להחלמה. כך שאני לא זוכרת שהייתה לי התנגדות, אני כן השתמשתי בזה כמושגים שאולים.
זה מעניין, את אומרת מחלה והחלמה, ואני זוכרת שהרבה היו אומרים לי, ההבדל בין מחלה להחלמה באותיות, זה ה' אחת נוספת, שאצלנו כמובן בעברית זה ה' של אלוהים, וזה כל כך מתאים פה, ויש
כן,
פתרון, כי
נכון.
בעצם הפתרון הוא כוח עליון, הוא אלוהים, זה יכולת באמת במובן של אצל האלכוהוליסטים שכתבו את הספר הזה, אז בעצם הם היו אומרים שגוד זה קיצור של group of drunks, קבוצת שתיינים, אבל באמת אצלנו אנחנו הרבה מתחברות ל-gift of desperation, לתחושה הזאת באמת של הייאוש מהחיים, מעצמנו, מהכוחות שלנו, מאיך שהדברים מתנהלים, וזה בעצם הייאוש הזה, המתנה שניתנת בו, זה בעצם בזה שאנחנו הולכות לחפש את הכוח הענק הזה, שאנחנו יכולות לקרוא לו אלוהים, עוצמה גדולה, יקום, וזה באמת, אומרים פה בפרק ובדף הזה, בעמוד 18, שאומרים ש המחלה של האלכוהוליזם, או אצלנו נגיד האחלניזם, גורמת להרס מוחלט של כל הדברים שכדאי לחיות למענם. ואז באמת הם ככה מפרטים ואומרים לי, יופפת את החיים של כל אלה שבאים במגע עם הסובל או עם הסובלת, היא גורמת לחוסר הבנה, לתנזה, לחוסר ביטחון כלכלי, לחברים ומעסיקים החשים גועל, לחיים מעוותים של ילדים חפים מפשע, לנשים עצובות או גברים עצובים, והורים כואבים, כל אחד יכול להגדיל את הרשימה. ואני באמת חושבת ונזכרת, אני מודה, בעצב לא קטן, על באמת הנזקים שעוללתי במיוחד בזוגיות שלי, ובמיוחד במיוחד בהורות שלי לילדים שלי. אני זוכרת את הפעם הזאת שבאמת, אני זוכרת את זה ממש כמו תמונה כזאת בראש, שאחרי שאמרתי לבן שלי, היום הוא כבר בגיל ההתבגרות, אבל הוא היה די קטן, וזה היה לפני, אני חושבת, 5 השנים, ואמרתי לו שאני אלרגית למאכלים מסוימים, ונתתי לו רשימה שהוא ידע, כי חשבתי שזה יגן עליי, שאם אני אוכל את זה לידו, אז הוא יגיד לי, אמא די. ואחד הדברים היה פופקורן, ותקופה אחרי שסיפרתי לו את זה, אז חזרתי לשימוש בפופקורן, והייתי קונה, ידעת את האריזות האלה, עם ה-4, 5, 6 חבילות, לא זוכר כמה שזה למיקרו, והכנתי. והוא חזר, אני חושבת אולי מבית ספר, אולי יודעת מה, והוא תפס אותי, כן? יושבת ואוכלת את זה. ואז אמר לי, אמא, את אמרתי שאם אני אראה אותך אוכלת את זה, אז אני אבקש ממך ואני אקח ממך. גם אם את לא תרצי לוותר על השקית הזאת. ואני נורא התעצבנתי, למה יצא ילד כזה חכם ומבין, עם זיכרון כזה טוב, ואמרתי לו, זה בסדר, היום מותר לי. והוא אמר לי, לא, אמא, אסור לך, את אמרת לי שאת תגידי לי את זה, ואני צריך לקחת את זה ממך. והוא ממש, אני ברחתי ממנו לשירותים בחדר הורים, וסגרתי ככה, חטאתי עם הרגל, אין לזה מפתח, סגרתי עם הרגל את הדלת, וישבתי על האסלה, ואני יושבת עם החצי שקית הזאת שנשארה, וממש דוחפת, stuffing my face, כן, כמו שאומרים באנגלית, והוא דופק על הדלת, ואומר, אמא, תפתחי לי, תביא לי את זה, ובסוף הפסקתי ונתתי לו את השקית, והדמעות, ועכשיו כאילו אני צוחקת כשאני נזכרת בזה, כי זה באמת, באמת ממרחק של זמן, זה גם יכול להצחיק, אבל זה טראומה בשבילו, והוא לא שכח את זה. אני עכשיו
באמת?
לקראת איזושהי העברה של סדנה בתיכון מקביל לשלו, וישבתי איתו בשביל לכתוב בכמה מילים שילדים, נערים ונערות ירצו לבוא ולשמוע, ואז הוא הזכיר לי את זה, הוא זוכר, הוא באמת זוכר את זה, וכן, זה סוג של טראומה בשבילו. זה כמובן גם לימד אותו הרבה, אבל זה בהחלט לא משהו שהייתי רוצה להשאיר בזיכרון הילדות של הילדים שלי. זה עובדתי, זה קרה.
מעניין. האמת היא שאני לא זוכרת אירועים כאלה שקשורים דווקא באוכל, אבל אני כן יודעת שהייתי מאוד מאוד חסרת סבלנות. זאת אומרת, הייתי קצת אימי הגנרלית, כלומר, הייתי צריכה לנהל ואני הייתי צריכה להחליט, והיה לי פתיל קצר. ו אני, היות ואני, את מדברת על תקופה שכבר היית בתוך אוהי, ואני מדברת על תקופה שעוד הייתי רחוקה, ולא רק שהייתי רחוקה, אלא שבסביבה המשפחתית שלי, זה לא הסביבה המיידית גיאוגרפית, אבל אמא שלי ואחיות שלי היו אפילו באוהי, וזה אפילו גרם לי להתנגדות. זאת אומרת, אני בכלל לא
וואו.
התקרב, לא, לא, לא התקרבתי. קודם כל מתוך זה שלא הייתי מודעת לזה שאני אכלנית כפייתית. אני חוזרת להתחלת השיחה בינינו, שאני הגעתי בכלל על בסיס של מצב נפשי, של דיכאון ששיבלל אותי והכניס אותי יותר ויותר, וזה גם התבטא באכילה, כי באותה תקופה אני לא השקעתי בכלל באוכל, ואכלתי מכל הבא ליד בכל זמן שהוא, כי לא ישנתי בלילות. אז קיצור, 24/7 של בסה עם אוכל, כל מיני. כך ש... ורק שהתחלתי את התוכנית. אני דיברתי על זה גם כשסיפרתי פעם את הסיפור שלי לא מזמן, ואני אמרתי שאצלי ההבנה שאני באכלנות כפייתית הגיעה בדיעבד. אני נכנסתי לתוכנית בעקבות מצב, אני חשבתי בעקבות מצב נפשי, זו שהמליצה לי להיכנס לתוכנית, היא כבר ידעה למה היא אמרה לי את זה. היא כן ידעה שהיא מציעה לי את אוהי, כי חלק מהבעיה שלי זה בעצם המצב הנפשי שקשור לאכילה הכפייתית, זה שאני מכורה, כי אני לא התלוננתי על זה שאני הפסקתי לאכול, או שאני בפירוש התלוננתי על זה שאני אוכלת מבוקר עד ערב, ולא מבשלת לעצמי ולא עושה ולא מסדרת לי, כאילו שאם הייתי מבשלת לעצמי, אז הייתי אוכלת מסודר. אבל זה המניפולציות שאנחנו יודעים לעשות לגבי איזה סיפור אנחנו מספרים לנו, לעצמנו. ולכן אני אומרת, אני כן זוכרת את עצמי, פתיל קצר, מאוד שנונה, מאוד ברורה, שאתה לא יכול להגיד שלא הבנתי מה אמרתי לך. אוקיי? זאת אומרת, מה שאני אמרתי לך זאת האמת היחידה, ואין בלתה. אני כן זוכרת את הסוג של קשיחות, או כשדברים לא הלכו בדיוק לפי מה שאני רוצה, אבל היות והייתה הייתי בהכחשה לגמרי, 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 בכל מה שהיה קשור לאוכל, אז לא עשיתי את הקשר, עד שלא התחלתי את התוכנית. עכשיו, יש אנשים בסביבה המשפחתית שלי, כמו בן הזוג שלי, גם זה בן זוג פרק ב', ואני יכולה להגיד אפילו גם אבא של הילדים, שהייתי נשואה לו 20 שנה. אני משחזרת עכשיו כל מיני תופעות שאני היום מבינה, אני יכולה להגיד ככה בזהירות רבה ובאמת בלי לקחת על זה אחריות, שאולי אפילו הגירושים שלי קשורים לזה. כי זה חוסר הסבלנות, סובלנות, הבנה, פתיל קצר, מה שאת רוצה. אני לא יודעת, אבל אני גם לא מתעסקת בזה, כי זה לא משנה. היום זה כבר לא משנה. שניהם כבר לא בחיים, אז אני גם לא. אבל הבדיעבד הזה שנפל לי האסימון, אז הבנתי שהתוכנית הזאת שהייתי, מה זה הייתי, כל כך הרבה התנגדויות היו לי כשאימא שלי עשתה, והיא ניסתה גם להשחיל משהו, ואני דחיתי על הסף. כך ש אני מניחה שיש לי חלק בהרבה מאוד אפילו בזה שיש לי גם ילדים שהם מחלנים כפייתיים, הם רק לא יודעים את זה. זאת אומרת, לא מודים בזה. אז אבל אין לי זיכרונות כמו שיש לך, כי אולי אחרי הרבה שנים מגיעים באמת לפרטים הקטנים האלה. אבל זה אין ספק שאני כן מגלה המון המון דברים שאני היום מבינה אני לא יכולה להגיד פספסתי, אבל היום אני מבינה את החוכמה שבהם שהייתה לי כזאת התנגדות אליה בשנים ההן.
כן, אני חושבת שגם אולי זה באמת בגלל שכשאנחנו בשימוש לאורך זמן, כי באמת אני 20 שנה בתוכנית, ורוב הזמן הייתי נקייה, וזאת הייתה, זה היה בדיוק העניין, שבגלל שהייתי רוב הזמן בהימנעות,
וואו.
וגם התקופות של השימוש שלי בתוך וואי, היו מאוד קצרות. זאת אומרת, אני לא מאלה של חודשים על גבי חודשים, אבל למה? כי כל פעם, היום אני מבינה את זה, שהבעיות שלי מתחילות ככה לגדול ולהכניע אותי, לא כשאני באוכל, כי כשאני באוכל אז האוכל פתר באמת את כל הבעיות, את הכעסים, את הפחדים, כן, לא רציתי להרגיש שאני כועסת על הילדים שלי, אז הייתי אוכלת להם את החטיפים, אבל כל פעם כשנכנסתי שוב להימנעות, ושוב ויתרתי, אז נעשיתי באמת חסרת סבלנות ועצבנית, ונגיד עכשיו יש עוד מעט חגים שמתקרבים, תמיד לקראת כל חג זה מה אני אלבש, הבגדים יעלו או לא יעלו, מה יהיה, כל מיני מתחים כאלה של משפחה, כשאני עסוקה רק במה אני אוכל, אז שום דבר לא מעניין אותי, אבל כשאני נקייה מהאוכל, ואני לא בהחלמה ולא בצעדים, וזה מה שקרה רוב הזמן, ב-16 שנים הראשונות הייתי המון בהימנעות, on and off, אבל לא הייתי בהחלמה רוחנית. אז בעצם הייתי באמת נורא בלתי נסבלת. אני זוכר גם שהבעל שלי מדי פעם היה בוויכוחים, בריבים, היה אומר לי, לכי תאכלי כבר ותעזבי אותנו בשקט. הייתי ממש
מוכר.
משגעת, משגעת את כל, לא, ולא לטובה, כן?
אוקיי.
משגעת את כולם, בגלל שהייתי כל הזמן עדיין עסוקה במחשבות הכפייתיות האלה, ובניסיונות לשלוט באוכל, ולא יכולתי ליהנות משום דבר, באמת.
האמת היא שאני זוכרת את עצמי הרבה, כל פעם באיזושהי דיאטה אחרת, שכמובן שבהתחלה מחזיקים מעמד, ואז קיבלתי הרבה קומפלימנטים, בן הזוג שלי היה מאוד בן אדם מחמיא ומרים כזה, לא, ואז הייתי כל כך מבסוטה מכל הקומפלימנטים שקיבלתי, שהתחלתי ליפול, ואני כבר הרגשתי את הירידה לפני שהסביבה, אז התחלתי לאכול בסתר, זאת אומרת, כדי לשמור לא, על המשקל זה כבר הבנתי שזה אבוד, אבל לשמור על שמי הטוב. כל כך הילל אותי ושיבח אותי באיזה, כל הכבוד לכוח הרצון שלך, ואני תמיד טרחתי להסביר שיש הבדל בין כוח לרצון, והיום אני גם מבינה שאני צודקת. רצון יש הרבה, איפה הכוח? אז כדי להשאיר את האמפתיה הזאת ואת את שמי הטוב, כמו שאמרתי קודם, אז פשוט הייתי מתחילה לאכול בסתר, זאת אומרת שלא רואים, ואתה מגיע באמת למצבים ממש מביכים, מבישים עם עצמך, כשאתה חושב על זה, מה אתה יכול לעשות בשביל איזה חתיכת שוקולד, להכניס לתיק, שהרי בקיץ שלנו אני הכנסת את זה לתיק, הלך התיק, את השוקולד. אז זה, ולאכול בסתר, ולהסתובב, ולהסתתר, ולזה, פשוט נורא, והכל רק כדי לא לקלקל את איך אני נראית בעיני אחרים, שזה סעיף בפני עצמו.
שזה, את יודעת, זה קטע שפתאום אני חושבת, אם אנשים מקשיבים לתוכנית, או הורים לילדים, אז אם הילד אוהב לאכול ולהצטרף לחברים שלו, כן, הנערה המתבגרת הולכת עם החברות שלה וקונות גלידה, והיא קצת השמינה וקצת זה, כל זמן שהיא אוכלת לפניכם ולפני החברות שלה, כל זמן שהוא נהנה מהדברים החברתיים שנעשים במקביל לאוכל, כן? בעל הבריכה, גם אם הוא רוצה עוד סנדוויץ' ועוד זה, ועוד צ'יפס, אחלה, נהדר. מתי צריך להתחיל לחשוש? כשמגלים את האריזות ומגלים שבעצם יש אכילה בסתר. כי רק אכלניסטים, אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שרק אכלניסטים ואכלניסטיות מסתירים את זה. כי אנחנו יודעות באיזשהו מקום, במאחורה של המוח שלנו, אפילו לפעמים זה בתת מודע, אנחנו יודעות שמה שאנחנו עושות הוא לא נורמלי.
לגמרי.
ועצם ההסתרה מראה שיש בעיה.
לגמרי.
זה פשוט, פתאום כאילו אני קולטת את זה, שזה משהו שבאמת אולי יכול לעזור לאנשים. את יודעת, לפעמים יצא לי לדבר עם בעלים שמרגישים שאולי האנשים שלהם התחילו לפתח את האכלניזם, והם אומרים, אבל הם לא היו ככה לפני הלידה. אז באמת אפשר להבחין אם זאת מישהי שבאמת עלתה הרבה במשקל, כמו חלק נכבד מהאנשים בהריונות, והיא באמת, אז הקיבה קצת גדלה והכמויות קצת גדלו, והיא נכנסת להנאה של הגידול הילדים ולא לדיאטות מטורפות, אז סבבה, אם טוב לה ורגוע לה, אז אחלה. אבל אם אתה באמת רואה שאתה מגיע הביתה והיה חיסול כללי, אבל בפח אין שום דבר, ואחרי זה במקרה מוצאים בצד שלה של המיטה, או מהמתחת לסדין, כל מיני אריזות, או בפח של השירותים, סימן שיש פה עניין,
יש מצב.
בעדינות מאוד גדולה לבדוק איך לדבר על זה, ולפעמים באמת לתת לשמוע מהפודקאסט כדי לשמוע את הסיפורים האלה, כי כשמישהו שהוא לא אכלניסט יגיד לנו את זה, זה יכול לעורר באמת המון אנטי, וזה בדיוק כאילו מה שכתוב פה ממש בסוף של עמוד 18, כתוב, פסיכיאטרים מומחים שטיפלו בנו מצאו שלעיתים אי אפשר לשכנע אלכוהוליסט לדבר על מצבו בלי מעצורים, כמה שזה לא יראה משונה. הנשים, ההורים, כן, אנשים כבני זוג, כן?
כן.
ההורים, החברים האינטימיים שלנו, מגלים בדרך כלל שהם יכולים להגיע אלינו עוד פחות מהפסיכיאטרים ומהרופאים. כאילו, אם יש מישהו שמקשיב, ואני יודעת שיש כאלה, כי יצא לי לדבר איתם, ותודה לכם שאתם מקשיבים, אז באמת שהם לא אכלניסטים, אלא שהם מקשיבים בשביל להבין יותר את הבני זוג שלהם ואת הילדים שלהם, הסיכוי שאתם תבינו ברמה הזאת שאתם תוכלו לדבר איתם על הדברים, הוא מאוד מאוד קטן, כי צריך להיות כזה בשביל להבין את זה ובשביל להעביר את זה הלאה. ובאמת הקטע בעמוד 19 שכתוב ככה באותיות כאלה מסולסלות ויפות, כדי שנבין שזה משהו רציני, אז זה ממש אומר, אבל אלכוהוליסט לשעבר או אכלניסטית לשעבר, שמצאה את הפתרון הזה ומצוידת כראוי בעובדות על עצמה, כן, סיפורי המלחמה שאנחנו מספרות, בדרך כלל אנחנו יכולים לזכות באמון מלא של אלכוהוליסט אחר תוך כמה שעות. קשה להשיג משהו כל עוד לא מגיעים לאמון כזה. וזה נראה לי תחילת הפתרון בעצם.
נכון, ואני חייבת לציין עוד דבר אחד. א', רק זה המשפט שמבחינתי מסביר את זה שאימא שלי הייתה קוראת לאכילה כפייתית מלחמת עולם. היא הבינה שהיא נלחמת, וזה מה שהולך להיות כל החיים. זאת מלחמת, מבחינתה, מלחמת עולם. אחרי כל מיני דיאטות וכל מיני זה, עד שהגיעה לאוהי, כן? אבל בפירוש ככה היא הגדירה את המלחמה של אכלניסט באוכל. ודבר נוסף שאני יכולה לשחזר לגבי החיים שלי, שהשתנו בשנה וחצי האחרונות, אבל באמת כשהייתי מארחת, שהילדים היו באים עם הנכדים, היינו עושים ארוחות, שבת, חג, כאלה, בהמון. אני זוכרת את עצמי מבשלת לכולם. מגיעה למצב של מתמלאת כבר במטבח, כן, אכלתי ואכלתי, וכאילו טעמתי וטעמתי, ואז היינו מגיעים לארוחה, והייתי יושבת והייתי לוקחת קמצוץ. ואז, קודם כל לא הייתי יושבת, זה מתחיל מזה שאני כל הזמן מגישה, ואני עסוקה, ואז שאלו אותי, למה את לא אוכלת? אני אומרת, רגע, אני צריכה להביא את זה ולהביא את זה, היו לי 1001 תירוצים, לא כי אני שבעה כבר מזה ש... כל מה שהם קיבלו לשולחן זה שעריות ממה שאני אכלתי בדרך. אז, ואז הייתי מתיישבת לשולחן ואוכלת כזה קמצוץ, אז תקחי גם מזה ותקחי גם מזה, כולם דאגו לי למה אני אוכלת כל כך מעט. טוב, כי אנחנו לכולנו יש את הגנים הפולניים, אז תאכלי, 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 הרי חלק מהעניין זה שם. אז שוב, זה הייתה הצגה, זה היה שקר בעצם, כי אני לא הבאתי את עצמי כמי שאני באמת ואכלתי בחופשיות, כמו שאת כרגע אמרת לגבי בני נוער, שכשהם הולכים והם מבלים וחלק מהבילוי זה, ואין להם בעיה עם זה, או שהן לא באות הילד, בנות המתבגרות שהממדים שלהם לא מוצאים חן ביניהם, והן באות לבריכה, אבל הן באות עם הסמלה ועם הזה, ולא נכנסות למים ולא רוצות להיראות בבגד ים. כל מיני סטיות תקן כאלה, שזה סבל אחד מתמשך, וגורם לחוסר הנאה, ובסוף הם גם לא יבואו. והם לא יבואו רק מהסיבה הזאת, שהן לא מרגישות עם עצמן נוח. כל עוד כולם מרגישים נוח, אז לכולם טוב. הסוויץ' הזה שפתאום הופך להיות, מביא אותנו לבדידות ולעשות כל מיני מניפולציות על איזה שהם, אני לא יכולה להגדיר את זה כל כך, אבל חלק מהעניין זה מניפולציות, שמניפולציה זה שקר מוחלט, הכל. אז זה בעצם צריך לאותת לנו. אבל עכשיו את גם דיברת, מדברים פה על הנושא של רופאים ופסיכיאטרים, ואני לשבוע שעבר הייתי באיזה בדיקה שגרתית, שאני נבדקת כל שנה בגלל חשש מאיזה תורשתי, דברים תורשתיים, ודיברתי עם הרופאה, תוך כדי שאני, זה היא ראתה שירדתי במשקל, שאלה אותי, דיברתי איתה ואמרתי לה, אוי, ואמרתי, יש אתר ויש זה, ויש, אז היא אומרת, יש לי את הטלפון שלך, עכשיו צריך להיכנס הבא בתור, או הבא בתור במקרה הזה, אני אתקשר אלייך. עכשיו, אני לא מצפה שהיא תתקשר אליי, סליחה. אם זו הייתה רופאת המשפחה שלי, אז אולי כן, שגם אותה אני מפמפמת, אבל זה כן מעניין רופאים. ומה ש... קצת מדאיג אותי או מעניין, למה זה לא מספיק מעניין בשביל להכניס את זה ללימודי הרפואה? לא את אוהי דווקא, אלא את הפתרון, את המידע הזה שיש פתרון. כי אין ספק שגם המומחית הזאת נתקלת בכמה אנשים, היא נתקלה בי גם כן, אני כבר כמה שנים באה אליה לביקורת כל שנה, אוקיי? עובדה שהיא הבחינה שירדתי במשקל, היא אמרה שזה מעניין אותה. למה אין את היכולת הזאת להסכים שיש משהו שהוא מחוץ לרפואה ויכול לסייע למצבים רפואיים? זה סימן שאלה גדול.
לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שלנו יש באמת תפקיד מאוד חשוב בזה, באמת גם בעמותה של אוהי, שהרי זו עמותה שהיא ללא מטרות רווח כמובן, ואנחנו לא באים ועושים, לא משווקים את עצמנו כדי להעלות כספי תרומות חיצוניות, כי אסור לנו לקבל תרומות חיצוניות, וחלק גדול מזה זה אנחנו יש ועדה שממש מתעסקת בקשרים עם אנשי מקצוע, ועכשיו קצת זה לאט לאט, אני חושבת שבמיוחד בקורונה הרופאים ראו שהמגפה הזו של ההתמכרות למאכלים מסוימים, זה הרי לא לכל מאכל, כן? אני לא מכירות כאלה שהתמכרו לאכילת מלפפונים וגמבות. מדובר על באמת על מאכלים שהרבה פעמים הם מתועסים, שאנחנו מזמינים מכל מיני מקומות, והיום כולם כל הזמן מול מסכים, אז יש עוד יותר את כל העניין הזה של להזמין ולחכות ולשלם, ואפילו לא צריכה לצאת מהבית בשביל לקחת את זה. אז גם אין את הסיפורים האלה, אמרת, המניפולציות והשקרים העצמיים שאנחנו מאמינות, שיש אצלי מסיבה בבית, בגלל זה אני צריכה לקנות כל כך הרבה, וכמובן... את מי זה מעניין? זה בטח לא מעניין את הקופאית או את הקיוסקאי,
ממש.
כן? אבל באמת ההבנה הזאת, יואו, הזמן רץ ותכף 7 דקות ויעיפו אותנו, אבל באמת זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, והרבה מדברים על זה של איך לגשת, אם זה רופא משפחה, ואם זה רופא ילדים, ואם זה רופא נשים, ואתה יכול להיכנס, אין בעיה, זה לא מצלם. אנחנו פה מקליטות בזמן שכל המשפחה נמצאת. אז באמת,
בבית.
כן, אז באמת יש עניין, יצאתי מחוט המחשבה.
כל המתועש, כל האוכל המתועש
כן,
והמחשבים
אז אני חושבת
והמסכים.
שאנשי הרפואה מכל הגוונים, אם אנחנו נביא להם, באמת, בסך הכל זה לכתוב את הכתובת של האתר של אוהי, והיום גם אפשר לכתוב אכלני יתר אנונימיים, ואפשר לכתוב אוהי, אפילו בעברית, א' ו' רווח א'
כן,
י' י',
נכון.
ומיד זה הגוגל כבר קולט וכבר מראה לא רק דברים אחרים, אלא גם את זה, ולהיכנס לאתר, והכי פשוט שיש, למצוא פגישה, אפשר להקשיב, לכתוב חלניסטיות, ויש את כל הפרקים של הפודקאסט, ושם כמובן תמיד יש את הכתובת שלו, ולתת את זה, אני יודעת שאני נתתי למומחה גסטרו, שאני הולכת אליו, ואני יודעת שבשנים האחרונות הוא כן מפנה לאוהי, ולא רק לכל מיני מכונים שלוקחים הרבה מאוד כסף, על סוג של גמילה שהיא שונה, ויש לי ממש שבוע הבא את הבדיקה השנתית אצל הרופאת נשים, וברור לי לחלוטין שאני אביא לה לשם את הדברים, ולבקש אם אפשר לשים, את יודעת, אנשים יושבים מחוץ לרופא, ויש כל מיני דברים לקרוא
כן,
ולהסתכל,
כן.
אפשר גם לשים את זה, ויש הרבה
מה, את מביאה
שעוברים
עלונים
בכיף.
כאלה שלנו.
כן. זה אפשר להדפיס את זה בכל מדפסת ביתית, ואנחנו
לא, זה
זורעים את
רעיון, זה
הזרעים.
רעיון, כי אני רופאת המשפחה. אין דבר כזה שאני אצלה, או משוחחת איתה בטלפון, ואני אפילו לפעמים נוזפת בה. לא יכול להיות שאין לך מישהו שתתני לו את מספר הטלפון שלי. כי באמת, באמת, זאת מחלה כלל עולמית. זאת מחלה כלל עולמית.
אבל לא תמיד יודעים איך לפנות. הרבה פעמים יש את הקטע הזה שמדברים על, את יודעת, הפוביה הזאת של רופאים, וגם הפחד מלהגיד משהו על המשקל, כי הרי חלק גדול מאוד מהמחלות קשור למשקל יתר, כשהוא לא משקל של 20 קילו יותר, אלא של אוביסיטי וכאלה, יש לזה השפעה מאוד גדולה גם על הבריאות. אז הרבה פעמים אומרים, תלכי לדיאטנית. יש חברה שלא מזמן שמעתי שסיפרה שהיא הלכה לרופאה אחרי הלידות, והרופאה אמרה לה, תלכי לדיאטנית, כי היא לא ידעה. אבל הדיאטנית הפנתה אותה לקבוצות, כי היא כן שמעה וכן ידעה, ואז היא הלכה חזרה לרופאת משפחה ואמרה לה, אבל אם זה כתוב, את יודעת, בחדרי המתנה לרופאים, ויש פתק כזה שכתוב אכלני יתר אנונימיים עם מספר טלפון והיום הכתובת, וכל אחד היום יכול לצלם אפילו עם הטלפון שלו, ואחרי זה בבית בשקט. כי כשרופא אומר לך את זה, אני יודעת שאני לא יצא שאמרו לי לגבי המשקל, אבל אני שמעתי מהרבה חברות שכן רופאים העירו ואמרו, יש לך BMI כזה, אולי את צריכה, וכשהם הגיעו לדברים בכלל אחרים, וזה רק גרם לאנטי, ולא לגרום לזה שאנשים שסובלים באמת ילכו ויחפשו את הפתרון הזה, שהוא כל כך פשוט, והוא לא דורש ממך תשלומים, ולא דורש שתירשמי מראש לפגישות, ושום דבר. וכתוב פה באמת בהמשך, אחרי הקטע שקראנו, שמי שפונה לאלכוהוליסט, כשיש לו את אותם קשיים, זאת אומרת, למה אומרים לשעבר? הרי אנחנו לא מבריאים מהמחלה הזאת, היא תמיד, אבל גם חולה שחלה בסרטן והוא החלים ממנו, אז הוא חולה לשעבר, והוא יכול לספר למי שעכשיו חולה, איך הוא טיפל ולמי הוא פנה ומה הוא עשה. ואותו דבר אנחנו, שעברנו החלמה, ועכשיו אנחנו יכולות לספר כי אנחנו זוכרות את הקשיים ואת הכאבים ואת הלחצים הנפשיים, כמו שדיברת על מצבים של דיכאונות, של פחדים שעוצרים אותנו מזה, או כעסים נורא גדולים ועצבים בעבודה וכאלה. אני יכולה לספר על זה כמישהי שהייתה שם.
זה לא יאומן, זה באמת לא יאומן, איך כמה שתוכנית כזאת יכולה להקיף דברים אני באתי מסיבות שלי, את באת מסיבות שלך, אבל שתינו מצאנו נישה שפתאום פתחה לנו את העיניים. אני תמיד קוראת לזה, ניקו לי את החול מהעיניים. היה לי ערפל מוחלט, ככה אני מגדירה את זה. ופתאום התחלתי לראות בהיר ונהיר, ואפילו נשאלתי באחת הפגישות על העניין הזה של איך אני החלמתי מהמצב של הנפשי, שאלו אותי על המצב הנפשי. ואת יודעת, אפילו רק התפילה שלנו, תן לי את השלווה לקבל את מה שאין ביכולתי לשנות. אז זה לא היה משהו שאני יכולה לשנות אותו, אבל היה לי מספיק אומץ
לגמרי.
לעשות משהו כדי לזכות בו.
תודה לאל, תודה לאל. ובשנייה שנותרה, אני אגיד לך המון תודה, ואני מאוד מקווה שתחזרי שוב ונמשיך לקרוא ביחד וללמוד וללמד ולשתף, כי
בכיף,
באמת
בכיף.
אין כמו
תודה
הדעת הזאת.
רבה, צביה. תודה על ההזדמנות.
תודה, אוהבת.
תודה. להתראות, ביי.
להתראות.